שלום וברכה רעים ואהובים, יום שני בשבת, ד' בטבת, פרשת ויגש. לדברי התורה של היום אני מבקש להקדיש עילוי לנשמתו הטהורה ולדמותו האצילה של רע גדול ואיש דגול, יעקב נאמן, זיכרונו לברכה. בעוד שעה קלה תהיה הלווייתו בירושלים. את יעקב זכיתי להכיר עשרות שנים, מאז היותו אבא לתלמידים נפלאים, סבא לנכדים מיוחדים, ובשנים האחרונות כמשתתף קבוע בשיעורים השבועיים בירושלים. בכל אלה זכיתי לראות דמות מופלאה של תורה עם דרך ארץ, במובן הכי עמוק של המושג, של תורה שהיא עיקר, של אהבה תורה שאין דומה לה, יומיומית. בכל עיסוקיו, ברום מעלותיו, היה יוצא לתקופות בשנה, וישן כאחד הנערים בפנימייה כדי לשבת לשבוע וללמוד עם נכד, עוד עם בן, כך עשרות שנים. אבל מעל הכל, את דמותו של יעקב אנחנו זוכרים כאדם, ראיתי אותו תמיד כדמות של יוסף כזאת, משביר, שר אוצר, איש שעוסק בפרוטות ובגודל גם יחד, ובתוך כל זה משדר כל הזמן איש עברי, יהודי גאה, אדם מכבד אדם. הערבות הזאת שלו כלפי כל אחד, היכולת שלו ברמה האישית, בהרבה פעמים של שיחות, לחוש את כאבך, כשאתה תחוש את הערבות שלו כלפיך באמת, בלי שום פוזה. אולי המשפט שהוא היה חוזר אליו הכי הרבה פעמים היה אותו משפט מתנא דבאליהו, בניי, מה אני מבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים זה לזה ומכבדים זה את זה. זה היה משפט שכל פעם שהוא אמר אותו זה היה נשמע מחדש. ואולי הוא מה שאפיין אותו יותר מכל. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, ויהיו הדברים שאנחנו עסוקים בהם עכשיו על הערבות, עילוי, לנשמתו הטהורה ולדמותו המיוחדת. אז יהודה מגיע לסוף נאומו. כי עבדך ערב את הנער מאים אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לך כל הימים. ואתה ישב נא עבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והוא יעל עמך. זה הפאנצ'ליין, זאת הנקודה שאיתה מגיעה הפרשה האדירה הזאת של יוסף והאחים, לקיצה או לתחילת ברורה כל ההיסטוריה. עכשיו יכול יוסף להתוודע אלי אחים. מהי הערבות הזאת? איך היא מצליחה להיות הנקודה שמכריעה את הכל? ונתחיל את הכל בשאלה הפשוטה ביותר. לפני יהודה עומד אתגר לא פשוט. יוסף, כאיש שהתגלה כי יראה אלוקים, כאיש אמת, מעמיד את האחים מול בעיה פשוטה. הוא סיים את דבריו במשפט הבא: חלילה לי, כך הוא אמר, על ההצעה שיקומו אחרים ויהיו עבדים. חלילה לי, הוא אמר, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. נאומו של יהודה מתחלק אם כן לשניים, כפי שהתחלנו אתמול. החלק הראשון עסק בחלק האחרון של דברי יוסף. איזה עלו לשלום אל אביכם, אדוני? אבא לא יוכל לחיות, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי פן ערב הרע אשר ימצא את אבי, איזה עלו לשלום אל אביכם, זה ציניות. אבל עכשיו הוא צריך להתייחס לתוכן. בתוכן אמר יוסף טענה רצינית מאוד. מי אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. ומי שלא, חלילה לי. זו טענה רצינית. הרי יוסף טוען כאן גם טענה שאמורה להפיל עוד ועוד ועוד הסימונים אצל האחים. אצלי, כך אומר יוסף, כי יראה אלוקים, לא חורצים דינו של אדם ללא דין. אצלי למשל, לא משאירים אדם בבור סתם. ביום השלישי מוצאים יוסף את כולם מהבור, ואומר, אוי אוי אוי, את האלוקים אני ירא. איך אמרו האחים כשבא אליהם האיש של בית יוסף ונמצא הגביע ואמר את הסיפור של הגביע, הם אמרו, חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה, לגנוב מבית אדוני. ויוסף רוצה שישמעו קצת את המילים ואולי המוזיקה תתעורר, חלילה לגנוב מבית אדוני, ומי גנב נפש מאחיו לגנוב חלילה אף פעם. אז הטענה של יוסף היא טענה קשה. איך הערבות עונה עליה? הדבר הוא מדהים, והוא החידוש של כל הפרשה הזאת. יהודה קובע פה מושג שהוא מושג הלכתי, משפטי, מושג יהודי, שבלעדיו אין שום הבנה, לא לפרשה הזו, אלא לכלום. לא לגלות, לא לגאולה, לא לכל המושג של כלל ישראל. ערבות אומרת שאני לגמרי, לגמרי אתה. לא מילים, זה לא אחווה, זה הרבה יותר. הטענה שלך, יוסף, היא שבנימין גנב את הגביע. הערבות אומרת שאני בנימין. זה לא מילים, זאת הלכה, זה משפט. כאשר אני צריך לעשות קידוש, וקידשתי כבר קידוש בשבת, ועכשיו מגיע מישהו שעוד לא שמע קידוש, אני יכול לעשות לו עוד פעם קידוש, ויגיע עוד אחד, ועד סוף השבת יגיעו 100,000 יהודים שלא שמעו קידוש, אני כל פעם יכול לעשות קידוש מחדש. למה? ההסבר הרגיל הוא כי אני יכול להוציא אותו ידי חובה, אבל אני הרי יצאתי ידי חובה. אתם יודעים מהי התשובה בעומק? לא יצאתי ידי חובה. כל עוד יש לי אח יהודי שלא שמע קידוש, אני יצאתי ידי חובה כנראה, אבל כשהוא הגיע מסתבר שלא יצאתי ידי חובה. לכן כדי שאני אוכל לצאת ידי חובה, אני יכול לעשות לו עוד פעם קידוש, כי אני ערב לקידוש שהוא צריך לעשות. אתם זוכרים את ישי, אבי דוד, שולח את דוד הקטן אל האחים הגדולים שלו למלחמה עם גוליית, כשגוליית עם שריון הקשקשים שלו עומד מול שאול המלך, שאול המלך משבט בנימין, זוכרים? כשהוא שולח אותו ישי, הוא אומר לו את המילים הבאות, קח להם סנדוויצ'ים, אבל הפסוק אומר, ואת הסרט חריצי החלב והגבינה, ואת ערובתם תיקח. חז"ל שמעו פה את המילה ערובתם, ואמרו את הדבר הבא. אמר לו ישי לדוד, שאול, איש שבט בנימין, נמצא עכשיו בצרה, ואתה תלך ותפרע את שטר החוב של סבא יהודה. אנחנו ערבים על בנימין. והערבות הזאת היא זו שתיקח אותך עכשיו להציל את שאול ואת כלל ישראל. אתה תעמוד תחת שאול כאילו מלחמתו של גוליית היא בך. רק מי שמבין את זה יבין מכאן ואילך את התייחסותו של דוד לכל המתח עם שאול, משיח השם. אתמול סיימנו את חנוכה. בכל יום קראנו את קריאת הנשיאים. וכך הגענו בנשיאים שהביאו את קורבנם למשכן עגלת צב, וכל אחד הביא את אותו דבר כמו השני, קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה וכו'. ובין הדברים שהם הביאו היה שעיר עיזים אחד לחטאת. רש"י מסביר על פי חז"ל על התורה שאת שעיר העיזים האחד לחטאת צריכים להביא כדי לכפר על מכירתו של יוסף. אני מבין את זה, זה דבר עצום, כולם צריכים להביא את זה. אולי אפילו אפשר להבין איך יכול להיות שגם ראובן שלא היה בבור בשעת המכירה צריך להביא, גם אתה קשור. אתם יודעים מה? אפילו אפשר להבין איך אפרים ומנשה, הבנים שעוד לא נולדו, התינוקות, אולי אני יודע מה, הם באים במקום אבא יוסף, ויוסף מתוך הבור גם הוא איכשהו קשור למכירה. אבל איך אפשר להבין איך בנימין צריך להביא שעיר עיזים אחד לחטאת? הרי הוא בכלל לא היה. זה לא יאמן. הערבות היא כזאת שכיוון שאתה קם תחת אחיך, אתה היית במחירה, ואם בנימין לא יביא שעיר עיזים אחד לחטאת, לא הובאה הכפרה. רק על היסוד הזה ניתן להבין את המהפכה שמתרחשת עכשיו מיד אצל יוסף, מרגע זה, ולא יכול יוסף להתאפק. כי ברגע שהופיע הערבות בעולם, והיא יכולה להופיע רק דרך מי שהוא המלך שיביא מתוכו את דוד המלך ואת משיח בן דוד, הגיע גם הצינור שאיתו מתחילה הגלות והגאולה. עד עולם. יום טוב ובשורות טובות לכולנו.